שלום לכולנו, וזמן אלול שמח ומבורך. אנחנו זוכים במפגש השבועי שלנו לעסוק בתורת החסידות, ולא סתם בתורת החסידות, כי אפשר תמיד לדבר על חסידות, אבל פה בצורה מאוד מאוד שיטתית, יסודית ומסודרת, על פי ספר התניא, התניא קדישא, שחיבר אותו רבי שניאור זלמן מלאדי, המכונה בעל התניא, אלתר רבי, אדמו"ר הזקן. בשביל לפשט את הדברים, הוא נולד בשנת תק"ה, 1745 למניינם, שלכן כל הוצאת ספרים של חב"ד זה הוצאת קהת. קהת זה ראשי תיבות קרני הוד תורה, אבל זה גם תק"ה, השנה שבה בעל התניא נולד, ונפטר ב-1813, בכ"ד בטבת תק"ג, 1813, ונקבר במזרח אוקראינה, היום הדיץ', אזור המחלוקת היום בין רוסיה לאוקראינה. בעל התניא, תלמידו המובהק של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד המובהק של בעל השם טוב, כלומר דור שלישי לחסידות, בני גילו מקבילים אליו במזריץ', שזה הקדושת לוי מברדיצ'ה, ונרמל מייח מליז'נסק, וכן אל זו הדרך. מי שירצה יותר לשמוע הקדמה על ספר התניא, אז יש סדרת שיעורים ביוטיוב, שהעברתי אותה לפני כמה שנים בישיבה, לא זוכר בדיוק. בשיעור הראשון זה נקרא להיות בקיא בספר התניא, השיעור הראשון יש בו מבוא לספר התניא, אז מוזמנים להאזין. וכולי, מה שנעשה היום, ועשינו בעצם שפה חבר'ה משיעור בית החולים להעיד, התחלנו בשנה שעברה את כל התניא, התניא בעצם בנוי מחמישה חלקים, החלק הראשון שמכונה סתם ככה תניא, אבל זה ליקוטי אמרים, זה בעצם הספר הבסיסי של בעל התניא, של שמו נקרא ליקוטי אמרים, בין 53 פרקים, הוא עוסק בחידוש עצום של המודל של הבינוני, החלק השני זה שער הייחוד והאמונה, אותה למדנו בקיץ, שזה בעצם יסודות האמונה, אמונת ומצווה ייחוד השם, על פי פנימיות התורה והקבלה והחסידות, על פי הבעל שם טוב. ובעצם היום אנחנו עוסקים בחלק השלישי שנקרא איגרת התשובה. איגרת התשובה זה בעצם החלק השלישי של התניא, והתניא זה בעצם תורה שבכתב של תורת החסידות. כי אנחנו יודעים, זה לא הספר החסידי הראשון, יש לנו תולדות יעקב יוסף, של רבי יעקב יוסף מפולנוע שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. יש לנו אמרי פנחס, רבי פנחס מקורץ, יש לנו נועם מלימלך מליז'נסק, יש לנו קדושת לוי מברדיצ'ב, אבל כל הספרים הללו זה דרשות סביב פרשת השבוע, שגם בהם יש הרבה יסודות, הרבה עקרונות חשובים שצריך וכדאי ללמוד, אבל זה לא ספר שיטתי, זה ספר דרשות על פרשת השבוע. אדמו"ר הזקן זה בעצם הרבי הראשון, דור שלישי לחסידות, שכותב ספר שיטתי שמסביר מהי תורת החסידות, על פי הפרשנות החבדית של חסידות חב"ד, את תורת הבעל שם טוב. מבחינת חב"ד, ולא רק מבחינת חב"ד, בכלל בחסידות, ספר התניא זה תורה שבכתב של תורת החסידות. יש על זה הרבה השלכות, הרחבתי על זה בשיעור הקדמה שמצוי ביוטיוב, להיות בקיא בספר התניא, שיעור אחד, מבוא לספר התניא, אז לא נרחיב על זה כרגע, אבל זה אומר שאת התניא כמו חומש. אפשר ללמוד בבקיאות עם ילד בכיתה א' או ילד בגן, ואפשר ללמוד בעיון עם גדולי הלמדנים וגדולי המקובלים. אנחנו, המטרה שלנו זה לימוד בצורה בקיאותית. לא בקיאותית יבשה, אבל כן בקיאות טיפה עם משמעות, ואנחנו עוסקים פה בעצם באיגרת התשובה. החלק השלישי של התניא הוא לא פחות חשוב משני החלקים שקדמו לו, ויש כאלה שמכנים את איגרת התשובה בתור תניא קטן. עד כדי כך, איגרת התשובה היא נכתבה בשתי מהדורות על ידי בעל התניא. המהדורה הראשונה נכתבה כבר בשנת תק"ז, 1797. כידוע, שנתיים לאחר מכן, מה שנקרא פרשיית יד כיסלב, חג הגאולה. פעם הייתי צריך להסביר שהוא אלף מדי יד כיסלב. היום כבר עם כל הערים של צמא, יד כיסלב יותר מוכר. נכון שבעל התניא השתחרר מהמאסר, ואז בעצם, ברגע שהוא השתחרר מהמאסר, אז המעלת והפצת התורה שלו היו בצורה אחרת, הרבה יותר הרחבה, עם פחות הגבלות וצמצומים, ובעצם זה החלק היחיד מספר התניא, תורה שבכתב של תורת החסידות, שנערך בצורה מחודשת גם אחרי המאסר, כלומר בצורה הרבה יותר גדולה, ולכן אומר עצמו בעל התניא בהקדמה לחלק הראשון, ליקוטי אמרים, שההגדרה של ספר התניא שיש בו תשובות לכל השאלות. כלומר, תניא זה בכלל ספר שוט, כן? יש בו תשובות, זאת אמירה מאוד יומרנית. כי זה לא לכל השאלות ששאלו אותי, או לכל השאלות בהלכות שבת, או לכל השאלות ביורה דעה. זה ספר שיש בו תשובות לכל השאלות, זאת אמירה, זה שטר מאוד גדול, צריך לפרוע אותו, ובעל התניא פורע אותו. ולכן, אפשר לראות פה, אומרים שארבעת החלקים של התניא, שזה ליקוטי אמרים, שער ייחוד והאמונה, איגרת התשובה, ואיגרת הקודש שמקבילים לארבעת חלקי השולחן ערוך, שבעצם ליקוטי אמרים זה אור החיים, זה הבסיס, שייכות באמונה זה יורה דעה, איגרת התשובה זה אבן העזר, ואיגרת הקודש זה ערכי חושב משפט. אפשר להרחיב כל אחד למה, לא ניגע בזה כרגע. בכל מקרה, כל חלק בתניה מוסיף על קודמו, הוא מגלה בו עוד נופך, עוד רובד, ולכן איגרת התשובה זה לא רק חיבור בפני עצמו, וגם חיבור בפני עצמו, אבל הוא גם בהקשר של כל התניה, וכבר ראינו עם חבר'ה של שיעור ב' שגם שער ייחוד ואמונה זה בעצם החיבור הראשוני של בעל התניה, ורק אחרי זה נכתב איגרת התשובה. ולכן איגרת התשובה שלומדים אותה כמו שצריך, מה שנעשה בעזרת השם בחודש אלול, ונותן לנו ההבנה עמוקה יותר אפילו משני החלקים הראשונים, ליקוטי אמרים ושער הייחוד והאמונה. ייתן עוד הקדמה אחת ועד נצלול פנימה. בסופו של דבר, אני שאלת אחרי במשיעור ב' שיש פה המעטים האמיתים ששרדו את השנה של תשפ"ב ב' ונשארו ככה בקצב של שני פרקים לשבוע, הם פחות ממניין, נקרא לזה ככה, נראה כמה השנה ישרדו. ספר התניה בא לפרש רק פסוק אחד, איזה פסוק? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. נקרא את זה פרשת ניצבים כדומני עוד מעט. והוא מסביר איך הדבר קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה, דרך קצרה וארוכה, וככה גם לגבי עניין שייכות ואמונה שעוסק באחדות השם, בשייכות ואמונה, אבל גם עכשיו אנחנו נלמד איך התשובה היא דבר קרוב מאוד. וזה מעניין שזקני האנש, אנש זה אנשי שלומנו, כלומר זקני חסידי חב"ד, המסורת בידם, הם היו מדריכים את צעירי הצון, את החסידים שנכנסים בהתחלה לעבודת השם הפנימית על פי החסידות, שקודם כל ללמוד איגרת התשובה. לפני תניה, קודם כל להתחיל מאיגרת התשובה. הפוך ממה שאתם עושים. קודם כל איגרת התשובה. אחרי זה ללמוד שער ייחוד והאמונה על האמונה, ורק אחרי זה להגיע לתניה קדישה. עכשיו אני יכול להגיד שבדידיה והעובדה, כלומר, מעשה הוא עליי, שאני מגיל צעיר מאוד נמשכתי לספר התניה. אני לא יודע למה. היה תניה קטן עם הדפסה מקומית, היה תניה יותר גדול לקריכת צהובה של הרב שטנדץ, בהוצאה הישנה יותר, ככה בספרייה של ההורים שלהם מאוד מאוד בולט. ואני התקרבתי יותר לתורת החסידות בחופש הגדול בקיץ בין י' א' ל' ב', שיצאנו עם כל החבר'ה מהבית ספר, מהתיכון, חבר'ה והחברות, בתיכון, למדתי לא בישיבה, ולפולין, ושם עלינו מדריך מוטו מקיבוץ כפר עציון, זה היה בית ספר קיבוצי, שמאוד דחף לו הרבה חסידות, דמויות וכו', וזה היה בחודש אלול, חזרנו בחודש אלול, ואני יש לי יום הולדת בתשרי, אז אמרתי לאבא, אני רוצה ספר מסוים לגיל 18, תתחילת כיתה י' ב', ואבא שלי הגדיל ראש והביא לי את ספר התניה, עם ביאור של הרב שטיינזץ, שזה היה ככה הרבה הרבה כרכים, ואמר לי, קודם כל חסידות זה חב"ד, כי בחב"ד עובדים עם המוח. אוקיי? צריך לבסס את המוח, מוח שליט על הלב, תלמד תניה. ומאוד רציתי ללמוד תניה, אבל כבר בכיתה ד' התחלתי תניה וגם בכיתה י' ופשוט לא הבנתי. התחלתי פרק א', ב', הפרק ג' על האימות והכפולות ומחשבה, דיבור, הלכתי לאיבוד ולא הצלחתי. והפעם אמרתי, אני חייב להצליח. אז אמרתי, טוב, מה, לא הכרתי בכלל מהחלק, הייתי איגרת התשובה. אמרתי, טוב, תשובה אני ודאי צריך לעשות. וככה התחלתי ללמוד בכיתה י' ב' את איגרת התשובה עם הפירוש של הרב שטיינזלץ, ומרוב פחד שאני לא אצליח, אבל הייתי עושה המון המון חזרות על כל פרק, המון המון חזרות, היה לי הרבה הרבה זמן פנוי בתיכון, כמו לרובנו, אוקיי? הייתי בפנימיה והיה לי המון המון זמן פנוי, ברוך השם, וזה בעיקר מה שעשיתי, ואני חושב שמבחינתי עד היום, שכבר עברו יותר מ-20 שנים, אז שנפגשתי עם אתה, עם איגרת התשובה, עדיין זה הספר שלי. כלומר, אני יכול להגיד, כאילו, בריאה לאחור, מה הספר שעשה לי את השינוי בחיים, שנתן לי דרך בעבודת השם, שקירב אותי לחסידות, שבצורה קצת מוזרה, אבל בדרך לא דרך גם הגעתי לאותניאל בגלל זה, לא בגלל זה, אבל הגעתי לאותניאל ומצאתי את שאהבה נפשי, ואני חושב שזה הספר שהכי חיבר אותי לקדוש ברוך הוא והכי משפיע עד היום על המשיכה שלי לעבודת התפילה, או לכוונה, או למידות, הכל, 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 מאין ספור עיסוק באיגרת התשובה, דווקא עם הבירו של הרב שטיינזלץ, הרבה בירורים אחרים, כל אחד יבחר לו עם מה הוא רוצה להכין. אני ממליץ על הרב שטיינזלץ, אבל זה יותר ארוך. אז מי שרוצה עם בירורים אחרים, יש המון בירורים או בלי בירורים, הכל, הכל טוב. ולכן כל הכניסה שלי כחסידאי באופן אישי לחסידות, ובטח לפנימיות התורה, הכל היה מאיגרת התשובה, המון המון זה. אז טוב, נגיד ככה. אנחנו כמזרוחניקים, אז מבחינתנו, מה צריך איגרת התשובה? הרי שרוצים לעסוק בתשובה, במה אנחנו עוסקים, נכון? יש חבורה של שמואל, אורות התשובה. אורות התשובה זה חידוש גדול, אבל אחרי שלומדים את איגרת התשובה, וכל המון, אני הגעתי לאורות התשובה פה בישיבה שיעור א', אמרתי, מה כולם מתלהבים? כאילו, הוא חוזר על הנושא בעל התניא, וזה נכון. איגרת, אורות התשובה של הרב קוק, שלושת הפרקים הראשונים, א' וג', הרב בעצמו כתב, כן, זה לא אחרי זה הרב צבי יהודה שערך. הספר הכי בסיסי שעליו מושתת אורות התשובה זה איגרת התשובה. מי שלומד איגרת התשובה, שפתאום הוא מדבר שיש תשובה תתאה ותשובה אלה ותשובה של רוממות ותשובה שנובעת מאהבה ושישוב אדם על עצמו, והכל הכל דברים שהם לא חידוש של הרב קוק, הם דברים שבעל התניא כותב פשוט. אז אחרי שלומדים את איגרת התשובה, אורות התשובה נהיה יותר ככה ספר הבית שיותר מוכר ונהיר. אני אגיד פה עוד דבר אחד, איגרת התשובה לא מתיימרת להקיף את כל ענייני התשובה. ואולי באיגרת התשובה יש אפילו, לכאורה כביכול אפשר לומר, שהעיקר חסר מן הספר. אוקיי? למה? היא לא עוסקת בשתי שאלות יסוד. האם לעשות תשובה? שאלה אחת, שאלה אחרת. למה צריך בכלל לעשות תשובה? אוקיי? לכאורה שאלות בסיסיות שמתבקשות. בבואנו לעשות תשובה. כן, למה לעשות תשובה? כי אחרת נשרף בגיהנום. לא, אוקיי? לא חלילה. אבל איגרת התשובה פונה לעסוק ברבדים הרבה יותר פנימיים וקיומיים יותר של התשובה. אנחנו לא נמצא באיגרת התשובה כל מיני שכנועים למה כדאי לעשות תשובה, אלא יותר הסברים על מהות התשובה, על מהם דרכי התשובה, מה בין תשובה לכפרה, ובהרבה מובנים זה הבסיס לאורות התשובה של הרב קוק. לכן אני באמת תמה על כל אלה שעוסקים באורות התשובה בלהט, ולא נגע ידם או לא דרכה כף רגלם באיגרת התשובה וחבל. טוב, כידוע ספר התניא ספר מסודר, בעל התניא גם בא שולחן ערוך הרב, הוא פוסק, ולא כל מיני בחינת זה, בחינת זה, ולא, הכל מסודר ומאורגן, לכן זה לא איגרות קודש, אתה פותח ומה שיוצא. ספר התניא מתחיל בפרק א', פרק נ"ג, יש פה מהלך, גם שייכות באמונה, וגם איגרת התשובה מורכבת מ-12 פרקים. אני אזכור אותם עכשיו, את הפרקים, ומה שנעשה בשארית הזמן, אני אסכם לכם את פרק א' ופרק ב'. כאמור, כשיעורי בית מומלץ לעבור בחזרה, מי שלא עבר, על פרקים א' וב', ולהכין לשבוע הבא את פרקים ג' וד'. בסדר? טוב, אז פרקים א', ב' וג' ואיגרת התשובה עוסקים במהות התשובה. מה זה תשובה? ומה היחס בין תשובה לבין תעניות? נשמע קצת מוזר, נרחיב על זה בהמשך. ואחרי זה פרקים ד', ה', ו', ז' וח' עוסקים במושג שנקרא תשובה תתאה, בעברית, תשובה תחתונה, עוד לא מסביר מה זה. פרקים ת' וי' עוסקים בתשובה עילאה. פרקים ת' י', תשובה ת' י', תשובה עליונה, ופרקים י' וי' ב', שבהם בעזרת השם נסיים את זמן אלול, ופרקים שעוסקים בתשובה מתוך שמחה. כן, כי יום כיפור זה יום שמח. אז חלוקה אחרת שאפשר להגיד פה, זה בעצם שפרקים א', ב' וג', החטיבה הראשונה, גם את התניא חילקנו לשבע חטיבות. אז פה יש לנו כמה חטיבות? 1, 2, 3, 4, כן, 4 חטיבות. אבל החטיבה הראשונה עוסקת בעיקר בביאור התשובה על פי הנגלה, על פי תורת הנגלה, כלומר לא על פי תורת הסוד, לא על פי הקבלה והחסידות. בסדר? בעוד שהחטיבה השנייה, פרקים ד', ה', ו', ז' וח', זה עוסקים בעיקר בביאור התשובה על פי החסידות. ועד מפרק ט' ועד י' ב', כדרכו של בעל התניא, עוסקים בביאור התשובה גם בנגלה וגם על פי חסידות. מערבבים את הכל ביחד. אז עכשיו אני אעשה זום אין לחטיבה הראשונה, פרקים א', ב' וג'. פרק א', עניינו, עיקר התשובה זה עזיבת החטא, ופרק ב', עניינו, מטרת התענית היא רק כדי לשוב להיות רצוי לפני השם יתברך. פרק ג', זה כבר עיסוק בשאלה צדדית, כמה להתענות על כל עבירה, ומהו התחליף לתעניות. אז אני שם לב, שם דגש על המתודה. דיברנו על השיטה, שני פרקים להכין, דיברנו עכשיו במקרו על כל ספר התניא, עוד זום אין, איגרת התשובה, פירקנו לחטיבות, נושאים, עשינו זום אין לחטיבה הראשונה, פרקים א' וב' וג', נתנו כותרות, ועכשיו נצלול פנימה לפרק א' וב'. אני אגיד, זה יהיה לימוד מתודי, כלומר עכשיו יש סיכום קצר יחסית, ככל שנעמיק, שבוע סיכום ארוך, ובסוף נראה שאנחנו, נראה שאפילו שעה לא מספיקה לנו, ונצטרך קצת אולי לנאוב זמנים מדברים אחרים, אז מה שנקרא, אנחנו נתחיל לא בשיא המהירות ונגביר את הקצב לאט לאט, אלא נתחיל לאט ולאט לאט נגביר את הקצב, בסדר? גם בכמות וגם באיכות. טוב, אני מדגיש, זה רק זמן אלול, החורף פייססנה, משהו אחר. פרק א', אז לפני שבעל התניא מתעסק בענייני תשובה, הוא מחליט לפתוח דווקא בביאור ובבירור של כמה עניינים שהם שייכים לכפרה. מה בין כפרה לתשובה אני עוד לא יודע, ולא דיברנו על זה, אבל רק אחרי שהוא יסיים לעסוק בכפרה, נתחיל לעסוק בתשובה. אז כפי שאמרתי, הפרקים הראשונים, א' ב' ג' זה בעיקר ביאור על פי הנגלה, על פי הפשט, ובתחילה כדרכו בעל התניא מצטט מקור מהתלמוד, מקור תנאים, מצטט ברייתא ממסכת יומא, סוף מסכת יומא, פרק של מסכת יומא, ברייתא שעוסקת בשלושת חילוקי הכפרה והתשובה שנלווית אליהם. כלומר, התשובה, אומר בעל התניא, היא חלק ממכלול של מערכת רחבה יותר של, זה לא רק תשובה, יש פה מערכת שנקראת, יש פה תושים, או נגיד בעל פה, בסדר? לאבא נביא, מערכת שנקראת מצווה, עבירה, תשובה, כפרה. כלומר, אני לא יכול להתחיל רק על עבירות, וגם לא רק על תשובות. יש פה מערכת מרובעת, אני חוזר, מצווה, עבירה, תשובה, כפרה. מצווה זה טוב, עבירה זה פחות, זה לא טוב, נכון? ובעקבות העבירה יש לי עכשיו תשובה, אבל התשובה זה לא הכל, כי אחרי תשובה מה צריך? כפרה. מה זה כפרה? אני עוד לא יודע. כפרה, נכון? אני עוד לא יודע. אבל זה חוזר חלילה. אז פה כבר למדנו איזשהו עיקרון שלומדים את התניא ככה, אז לא מבחין, צריך גם להסתכל, וזה המטרה של השיעור, בזום אין, בזום אאוט מבחוץ, בצורה פריפריאלית, שאנחנו לא עוסקים פה בכלל רק בתשובה. אנחנו עוסקים פה ביחס שלנו למערכת שנקראת מצווה, עבירה, תשובה, כפרה, או במילים אחרות, החיים שלנו. זה החיים שלנו. יש בהם מצוות, לא עלינו יש עבירות. יש לי חבר שאמר לי שהוא עשה פעם עבירה, אוקיי? ויש תשובה ויש כפרה וכו'. אגב כך, כשאנחנו מסתכלים בברייתא הזו, הברייתא, כדי לא לעלות בפרטים, אני לא מצטט אותה, מי שתראה בפנים, בגדול אומר, מי שעבר על מצוות לא תעשה, מה קורה לו? עבר מצוות עשה, עושה תשובה ושב, לא תעשה יום כיפור זה, עבר על מה הבא, בטח שלנו, מה? מיתות קדוש בדין, אחרי זה שחילו לשם וכו'. כן, כל אחד רמות השונות. אבל אגב כך אנחנו לומדים משהו נהדר, שבעל התניא מדייק לנו, שיש הבדלים בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. וההבדלים הללו הם גם ברמת הפגם, כלומר, שמצוות, מה פוגם יותר? מצוות שאדם לא עשה מצוות עשה, לא הניח תפילין למשל, או שאדם עבר המצוות לא תעשה ואכל חזיר? אז אומר בעל התניא, כמובן שהפגם הוא יותר גדול, בביטול עשה או במצוות לא תעשה? מה אתם אומרים? אני שואל, מה אתם חושבים? נראה מה אתה אומר, אני גם לא בטוח שאתה אומר, בוא נראה. אבל כמובן, יש לזה נפקא, יש לזה השלכות. כלומר, ככל שהדבר כביכול, לא אגיד חמור יותר, אבל פוגם יותר, אז זה משפיע על האופי שלה, של התשובה ושל הכפרה. כלומר, מצוות לא תעשה. אדם אכל חזיר. אדם ישן סיגריה, שזה גם ישן סיגריה וגם בשבת. כן, בצבא בשבת, כן, בכלל אחי. אוקיי? אז בעצם כל מצוות לא תעשה שם עובר עליה, זה מוסיף חושך. זה מוסיף חושך במציאות, זה נותן שבירת הכלים. זה נותן לנו עוד קליפות, עוד חיות לממשלת הקליפות במציאות, אבל ביטול מצוות עשה, מה זה מתמלא מצוות עשה? זה אומר שנמנע הוספת טוב. אדם לא ברך, אדם לא התפלל, אדם לא ניח תפילין, לא נטל ידיים, או לא ניענע את ארבעת המינים בסוכות, או לא תקע בשופר, או שמע כל שופר בראש השנה, אז זו מציאות שבעצם לא הומשך אור, הוא לא פגם. הוא לא הביא חושך למציאות, הוא לא קלקל, אבל הוא גם לא תיקן. עכשיו, לכאורה, זה לא השוואה, זה פגם גדול יותר. כי ודאי, תשובה אחת משמעית. מצוות לא תעשה, זה פגם יותר גדול מצוות תעשה, כי זה מביא חושך למציאות. זה מלכלך את המציאות הרוחנית וגם הגשמית לפעמים. אבל יש פה איזשהו משהו שהוא עניין שהוא הוא, הוא, הוא פרדוקסלי. כי דווקא בגלל שמצוות עשה מעלתה גדולה יותר, ולכן היא קודמת למצוות לא תעשה, למשל, יש מצווה לא לחלל שבת, ויש מצווה למול ביום השמיני. הנה, בעזרת השם, בשבת אני בברית מילה, לקרוב משפחה, ויחתכו. כי מצוות למול ביום השמיני, בשמיני אימול בשר עולתו, קודמת למצוות לא עשה של, של שמות יום השבת. שיש לנו התנגשות בין לא תעשה ועשה, מצוות עשה קודמת. ולכן, דווקא בגלל שמצוות עשה מעלתה גדולה יותר, לכן התשובה על ביטול מצוות עשה היא לכאורה קלה יותר. עבר על מצוות עשה ושב מוכלים לו. לא הניח תפילין, תעשה תשובה, והשם מוכל לך. אין פה מה למחוק, אין פה מה לבטל. אין גם, גם במציאות, אלא רק פשוט היעדר אור. ולכן לא יום כיפורים, ולא עמיתה, ולא ייסורים, ולא גיהנום, זה לא יעזור לזה. אז לכאורה זה יותר כאן? לא. למה אין פה יכולת, למה אין פה מה לתקן? כי בעצם אין יכולת לתקן. וזה טרגי. ובהרבה מובנים ביטול מצוות עשה, למרות שהיא פגם קטן יותר מלא תעשה, זה הרבה יותר חמור מעבירות על מצוות לא תעשה. מה שנקרא, מעוות לא יוכל לתקון. לא הנחת תפילין יום אחד. אתה יכול לצום 40 יום, אתה יכול לעשות מקווה של קרח וללמוד זוהר כל שבועיים, סבבה. אבל זה לא יחזיר את העובדה שלפני שבועיים הנחת תפילין. לעומת זאת, אם אדם חילל שבת, הוא יוכל המציאות, אז בסדר, אז צריך תשובה, יום כיפור, חרטה. אבל אפשר לנקות ולהסיר את החושך הזה. וזה, עומדים פה אגב חיזוק מאוד גדול, מה המעלה דווקא של מצוות עשה? כמה כוח יש למצוות עשה? ואפילו מי שנכשל בעבירות מצוות לא תעשה, הוא מחלל שבת, בסדר, אפשר שיעשה קידוש. כן. רק בכל רם. לא הבנתי שוב פה?
אתה קבלה גם על מצוות לא תעשה, כאילו אם כבר שבוע ואתה בקבלה על זה, הוא עדיין מתחיל לשבת.
נכון, אבל את זה אפשר לתקן. אמרנו, חילול שבת מביא חושך למציאות. אפשר, באנו חושך לגרש. אפשר לעשות איזושהי פעולה שנקרא תשובה וכפרה, אנחנו לא יודע מה זה, לא למדנו, אבל אפשר באמצעות התשובה והכפרה לגרש את החושך. ושר אבונך בתחת החופר. אבל גם עושה תשובה וכפרה, את העובדה שביום, לא משנה, א' אלול, הוא לא הניח תפילין, מה זה יעזור מה שתעשה? מה שלא תעשה? אתה לא יכול להביא את האור של, של א' אלול עם הנחת תפילין. והרבה אנשים, טוענים, כיוון דעית חטר נכשלו בחילול שבת או בזה, כבר זורקים את הכל, למה? אתה נוסע בשמת, בסדר, לא טוב, אבל לפחות תעשה קידוש. לפחות תעשה, אתה תלך עם ציצית, כאילו, אל תזרוק את הכל, את התינוק עם הדלי. נכשלת, נפלת, בשוגג, אולי אפילו במזיד. אבל מה שאתה יכול לצאת, תעשה, תעשה. ולא הקליפה הנוראית שכיוון דעית חיית חיית, יאללה כבר. אז למה לי זה בכורה, אבל מה שנקרא, ואיבד בעיניו את הבכורה. לזרוק את הכל, כבר דיברנו על זה בשביל אתמול רבי צדוק, מי שהיה בלילה. ולכן אור כל כך גדול, אי אפשר לתקן את ההיעדר שלו. כתוב במשנה באבות, דע לפני מי אתה עומד, מה המשך? ולפני מי אתה עתיד ליתן? דין וחשבון. אנחנו בשיעור של בעל התניא, יש לי שמחה גדולה להביא דעת הגר"א, כן? רבי אליהו מווילנה, הגאון מווילנה, שאומר הגר"א, יש דין ויש חשבון. מה זה דין וחשבון? זה לא דוח, זה לא מילה אחת. יש דין ויש חשבון. אומר הגר"א, דין זה על מצוות לא תעשה. אה, חיללת שבת, אה, פה, דברים שלא נדע, אוקיי? זה דין. אבל חשבון, חשבון זה על מצוות עשה שהייתי יכול וצריך לעשות, ולא עשיתי. כלומר, אם עכשיו אדם דיבר לשון הרע על המורה ללשון בכיתה ח' 2, בסדר, סתם דוגמה, אז זה מצוות לא תעשה, אפשר לתקן את זה. אבל באותו זמן שהוא דיבר לשון הרע, הוא היה יכול מה לעשות? לדבר דברי תורה, לעשות טוב, וזה חשבון, זה לא דין. וזה אתה לא יכול לתקן, אומר הגר"א, בסדר, עם הדין עוד בעזרת השם נסתדר, אבל עם החשבון, אומר הגר"א, אני לא יודע מה לעשות. איך זה עם החשבון? ומי שמכיר את השיטה שלו בעניין של לימוד תורה, מה זה ביטול תורה, שאפילו השנייה אחת זה ביטול תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, זה מתאים, כן.
אז איך יש תשובה לזה?
יש תשובה. נכון, מה זה אומר תשובה? עוד לא למד מה זה תשובה. גם על ביטול מצוות עשה יש אפשרות של תשובה. אבל אין אפשרות להחזיר את היעדר האור הזה. אלא אם כן, אני מסייג, תשובה עילאה, כפרה, אבל עוד לא למד לך מה זה תשובה, אז אני... בסדר? אל תתייאשו. אז אמרתי, אל תתייאשו. בסדר? הקדמתי... בסדר? תצטרך לסמוך עליי ולא להתייאש. זה גם בעל התניא אומר לא להתייאש, לא רק רבנו, רבי נחמן, אוקיי? טוב, ולכן, כבר בתחילת העיסוק בתשובה, ועוד לפני שבעל התניא בכלל מסביר לנו מה זה תשובה, לפחות על פי הפשט, כבר קיבלנו חיזוק, כמה חשוב להשתדל בקיום מצוות מעשיות, כמה חשוב להוסיף אור במציאות. כפי שלמדנו בספר ליקוטי אמרים בתניא, השנה שעברה, המעשה הוא העיקר. לא סתם כל המבצועים של הרבי, מה הרבי בשביל להביא את המשיח? מה הוא אומר? להניח תפילין, כל אישה רבת נרות שבית, בית מלא ספרים, רבה תמיד, נכון? מה זה? הכל הכל זה? מצוות מעשיות, תוסיף אור, תוסיף אור. עוד מעשה קטן, והוא כאן. מי זה הוא? המשיח. עוד מעשה קטן והוא כאן. אז אחרי הביאור של הברייתא ביומה, הבעל התניא עובר להגדיר בדרך הנגלה, מהי מצוות התשובה. אז אני אקרא את זה לאט, למי שיכול לאבא, שאלות הספר, קיים גם בוויקיטקס, גם בספריה, גם פרויקט השו"ת וכו'. והנה, מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. דהיינו שיגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לחיסלה, למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, הן במצוות עשה, הן במצוות לא תעשה, וזהו עיקר פירוש לשון תשובה. מה זה תשובה? לשוב אל השם בכל ליבו ובכל נפשו, לעבוד ולשמור כל מצוותיו. אז פה לראשונה יש לנו הגדרה מבעל התניא, מה זה תשובה? אני מדגיש, תשובה, תשובה על פי הנגלה, על פי פשט. אתם כבר תלמידים ותיקים בישיבה, כבר כמעט שבוע, כן, ברוך השם. וכבר הספיקו לחדש לכם, או לחפור לכם, או לשעמם אתכם על התשובה, על הרצון, ועל הבחינות, ותגיעו בשבת עוד יותר בכלל, ועוד שבוע, ועד יום כיפור לא הספיקו להציג לכם התשובה, תשובה, 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 תשובה. אבל מה הביג דין? מה זה תשובה? שיחת הכנה לסליחות, והמנגינות המפחידות של דלתך דפקנו רחום וחנון, אל תשיבנו, כי אתה שומע... ובוי בוי 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 בוי, וכל נדרי, אשכנזים, מה לעשות, אוקיי? והפחדות וזה, מי יחיה ומי ימות. תשובה. תשובה זה לשוב. זה לחזור, לשוב אל השם, כלומר, יש את העבירה, העבירה מפרידה, ואדם צריך לשבוך, אבל מה זה תשובה? אגב, אני אומר לך ברמת הרמב״ם, לא תגידו חסידות. חסידות הרמב״ם, אוקיי? גם חסיד הרמב״ם, כן? תשובה זה בסך הכל מורכבת משני שלבים, חרטה ווידוי. זהו, כמובן, צריך הכרת החטא, ככה לך מה להתחרט. רוצים קבלה לעתיד? חרטה ווידוי, זה הכל! אדם נוסע בכביש, עושה עבירה חמורה מדורת בן רבנן, כי פותח את הוואטסאפ. כי ועד הבניין שלח לו עכשיו משהו חשוב מאוד 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 מאוד, ואז הוא לא שם, נכנס בעמוד, לא עלינו, אין נפגעים, אין איזה חוץ מהפגוש, בסדר? שלא נדע. כמה זמן לוקח לאותו נהג להתחרט? חצי שנייה, שנייה, כזית, כביצה, כמה הולכת להתחרט? אוקיי? במקום הוא מתחרט, זהו. מה צריך להגיד? ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פרשתי, אני טמבל. יותר אני לא אעשה את זה. זהו! אני לארג' איתכם 5 שניות. אז מה הסיפור? בואו נלמד הלכה. כן, אז מה, כמה מדברים על תשובה, 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 נכון? מה הסיפור? אז פה ההבנה קצת יותר עמוקה שאני צריך לשוב, כי העבירה זה מה שחוצץ, זה מה שמפריד ביני לבין השם. אבל ידי ההחלטה שאני יותר לא רוצה לעבור המצוות לא תעשה, ואני רוצה לקיים מצוות עשה, אז בידי ההחלטה הזאת, בכך אני בעצם שב להיות עם הקדוש ברוך הוא, וזה פשוט מאוד. כן, תשובה זה דבר בסך הכל פשוט, סך הכל עזיבת החטא, להתחרט ולהתוודות. כלומר, לקבל החלטה שאני לא רוצה לשוב, כלומר שוב פעם, ולעבור על מצוות לא תעשה או לבטל מצוות עשה. כלומר... מה? בעיקר בחרת. בעיקר בחרת. תשובה ופשטות זה החלטה לעזוב את החטאים והחלטה לעשות מצוות, אבל מעכשיו. וזה בניגוד לדעה הרווחת לעתים, במיוחד בדורות הקודמים, בטח את בעל התניה, עד החסידות, שהתשובה זה תעניות. וסיגופים על חטאים. נכון, יש פסוקים בתרי עשר, במקומות אחרים, שקושרים את עבודת התשובה עם עבודת התעניות, אבל אין הכוונה שהתענית היא התשובה. לא, אלא תענית עוזרת לאדם להינצל מייסורים, היא עוזרת לאדם למהר את כפרת הנפש שלו, כלומר לתקן את הנזק שנגרם לנפש כתוצאה מהחטא. אבל התשובה ביסודה היא כבר איזושהי הוויה פנימית, משהו פנימי יותר. כלומר, שינוי פנימי שאדם מחליט לעשות עם החיים שלו. גם אם נלווים לתשובה כל מיני מעשים וסימנים חיצוניים שונים, זה לא מהות התשובה ועיקרה. לכן, אני לא סובל את הביטוי, הוא חוזר בתשובה. הוא בא... אני לא חוזר בתשובה? מה, כאילו... אגב, התשובה משמעה, יש לו תשובות לכל... מה אתה חוזר בתשובה? כי יש לו תשובות לכל דבר, נכון? לכל... למרות להפוק המאה, מי שחזר בשאלה. נו. תשובה זה שאדם מחליט לעשות שינוי פנימי. מכוח חוזר בתשובה? הכרתי פעם חוזר בתשובה צדיק, חבל הזמן, קורא לו הרב שטיינזלץ. אמרתי לו, איך היית מנסח את זה? הוא אומר, אני לא רוצה שתחשבו בתשובה, אני רוצה שתתקדמו בשאלה. שתדעו לשאול שאלות טובות יותר. כן, זה שנון ואמיתי. אני אתן דוגמה. אני אוהב את אשתי, באמת. תשאלו אותה, היא תגיד לכם. עכשיו, אז ביטוי לזה שאני אוהב אותה, אז זה יכול לקנות למתנות ליום הולדת, אבל זה גם יכול לשטוף את הבית, לעשות כלים, לקפל כביסה, לקלח את הילדים, נכון? אבל שלא נתעה לרגע, קניית מתנות, שטיפת כלים, מקלחות לילדים, זה לא אהבה בין איש לאישה, אוקיי? יש אנשים שיש מישהו שוטף להם את הכלים, או מקלח להם את הילדים. אהבה לא שווה... שטיפת כלים, קילוח ילדים, קיפול כביסה, אני קיים את הבית ובשולים בשבת. לא. אבל בגלל שאני אוהב את אשתי, אז אני שוטף כלים, מקלח את הילדים, שוטף רצפה, כביסה, ואת הכביסה אני לא עושה. אבל בכל זאת, אוקיי? אלא כל המעשים החיצוניים הללו, ואני מדגיש, זה חיצוני, זה ביטוי פנימי, זה ביטוי להוויה פנימית יותר. ובזה בעצם סיימנו בקצרה לסכם את פרק א', אוקיי? אחרי זה תלמדו את פרק א', תראו שזה הסיכום תמציתי מאוד. כאמור, בפרקים הבאים, שבאים, הסיכומים יהיו ארוכים יותר. אז עכשיו, בזמן שנותר לנו ולא נותר לנו הרבה זמן, נתחיל לסכם את פרק ב'. אם בפרק א', בעל התניה עוסק בבירור היחס בין התענית למהות התשובה, כלומר, מה התפל ומה העיקר, וכמובן, התשובה היא שהתשובה זה העיקר והתענית היא תפל, אז גם בפרק הזה וגם בפרק ג', בעל התניה המשיך לעסוק בזה. כלומר, זו נקודה מאוד עקרונית, כי באותו דור, עד הדור שבא לתניה, התעניות נתפסו בתור עיקר התשובה. אף על פי שמבחינה מהותית, העניין של התענית הוא הרבה יותר משני לגבי מהות התשובה, שזה הנושא המרכזי של הספר גרת התשובה. ולכן, העיסוק בעניין התעניות בפרק א', בפרק ב', קצת בפרק ג', זה בעצם הקדמה חשובה לעניין התשובה והכפרה, שזה נעסוק בהמשך. ומה היחס בין תשובה לכפרה. יש תשובה, ובעקבותיה מגיע גם הכפרה, שזה כבר נזכר בברייתא של רבי ישמעאל בפרק א'. כן, יש תשובה ויש כפרה, אבל יש שלב נוסף מעבר לתשובה ומעבר לכפרה. אדם לא עלינו עשה חטא. בעקבותיו, ברוך השם, הוא עשה תשובה, וברוך השם, כשם הוא סלח לו, מחל לו. אבל זה לא אותו דבר. חבר שלך פגע בך. עשה לך שיימינג ברשת, צחק עליך מול כל הכיתה, בסדר, סלחת לו. אבל עכשיו החברות ביניכם היא לא אותו דבר. זה חברות מינוס אחד. זה לא שאתה שונא אותו, אבל זה כבר לא מה שהיה. אי אפשר להתעלם מהפיל שבחדר או מהפיל שפעם היה בחדר ושאיר עקבות. ופיל בדרך כלל משאיר עקבות, נכון? כלומר, החטא נמחל, אבל עדיין יש חוסר, יש פגם במעמד של החוטא לשעבר מול הקדוש ברוך הוא. ואת החיסרון הזה להגיע למצב ש... טוב, סלחת לי, אבל אני עדיין רוצה להיות רצוי, מקורב כמו מקודם, אהוב כמו מקודם, את החיסרון הזה אפשר להשתים על ידי הבאת דורון. בעברית מתנה. אתה סולח לי, כן? תשמע, אני אביא לך צ'ופר, בוא. שווארמה עליי. או איזשהו משחק, או איזשהו ספר. כהבעת מחווה שאני רוצה לחזור ולהיות קרוב אליך. שנהיה קרובים כמו פעם, והוויכוח שתמיד משאיר צלקת או שריטה לא יפריע בינינו. זה כמו שבזוגיות אחרי משבר, כדאי להביא מתנה לפנק. עכשיו, הדורון, לפי הגמרא, זה קורבן עולה. החוטא חייב קורבן עולה. שימו לב, לכאורה הייתי מצפה שאיזה קורבן החוטא יביא? חטאת, הוא חוטא, מביא חטאת. אבל לא. דווקא אחרי החטאת, החוטא צריך להביא, הוא כבר לא חוטא, כי סלחו לו, מה הוא צריך להביא? קורבן עולה. עולה זה קורבן מסוג נדבה. אומר בעל התניא, ואומרים את זה כל הראשונים שלפניו, שבהיעדר המקדש, התענית היא התחליף של קורבן העולה. התענית היא הדורון. בעקבות התענית, שיהיה מיעוט חלבי ודמי, כמו שאומרים בעיר רצון של התענית, כאילו הקריבו אותי על המזבח. ובעקבות התענית, כלומר, החליף של הקורבן, אז האדם שב להיות רצוי, מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא. הרי לקדוש ברוך הוא הכל שייך לו, נכון? אז איזה מתנה אפשר לתת לאדם? אפשר לתת לו את עצמנו, מעצמנו. אני אתן לך מעצמי. מה יותר עצמי מאשר לקחתי את השניצל תירס והפכתי אותו לחלק מחסדיי. לקחתי את האורז ואת השועית ברוטב עם הסלט קולורבי המשגע היום בצהריים. עכשיו הוא אימננטי לי, הוא חלק ממני, נכון? אוקיי? זה שאני מתענה, אני מקטין את הנפח שלי. אני פחות, אני ממעט את עצמי. זה לתת מתנה לקדוש ברוך הוא. וכל זה כדי להראות שגם אם אני חטאתי בעבר, גם אם אדם מתרחק, אז עכשיו הוא מנסה למלות את החוסר ואת הפגם. והבסיס זה, אריזה לקדוש, תיקן כל מיני סדר של תעניות, בהתאם לכל אבון, לפי גודל הפגם, שיש בקשר בין החוטא לקדוש ברוך הוא, תיקוני התעניות לא נזכרים בשולחן ערוך בהלכה, כי הם רק ליחידי סגולה. בזה בשונה מדרך הבעל שם טוב הקדוש, הבעל התניא וגדולי החסידות, שזה דרך לרבים, ושנגיע לחורף לימי השובבים, שבהם עושים תיקון הברית, נדבר על הסדרה, על הנושא הזה בארוכות. וגם נראה את זה במשך הספר. עכשיו, לאור שני הפרקים, פרק א' וב' בגרת התשובה, אני שואל את השאלה. שאלה תיאולוגית. האם בעל התניא הוא מחמיר או מקל ביחס למצוות התשובה? אז מה אתם אומרים? אפשר לנסות, כן.
היית אומר שהמתנה הזו, הדורון, שעבר למצוות עשה.
לאו דווקא.
כי אמרת שאפשר לתקן את האור, כאילו אפשר לתקן את האור, ואני מתקן את החושך שלו בעשה. או אז זה מזוות הפיל שבחדר.
לא, אבל הפיל ישיר עקבות. אוקיי, הבאת חושך לעולם, עשית תשובה, כפרה, הבאת תשובה, אין יותר חושך. אבל עדיין, יש פה עקבות, פיל עבר פה.
אז איך זה להסביעו, לא...
מה? גם שאדם לא מניח תשובים לצורך העניין, אז היעדר אור הוא סוג שנעלם כזה, שחסר. אז אני רוצה לפצות על זה. לתת אקסטרה פעם מה כזה שיותר תאהב אותי. אז אם כבר, אז אני אשאל אותך, אז מה אתה אומר? בעל התניא מקל בתשובה או מחמיר בתשובה? למה מקל? אתה אומר, זה טוב לך או לא טוב לך? אני ציפית שהתשובה היא תהיה... אוקיי, מישהו חושב אחרת? כן, זה טוב או לא טוב? יותר מחמיר, למה אתה יותר מחמיר? ולכן מה? אז מה, בסדר. יש לי צלקת פה, יש לי צלקת פה, יש לי בברך צלקת, יש לי... יותר. אז אני חושב ששתי התשובות נכונות. מצד אחד בעל התניא הוא מקל, כמו שאתה אומר. הוא מטמצם את התשובה, הוא אומר, מה זה תשובה? כולה עזיבת החטא, זהו! רק עזיבת החטא. להחליט בלב, אני לא עובר עבירות יותר, בטח לא במודע, לא לוח מרצון, בסדר? זה מאוד קל, זה כולה גדולה. אבל, שנייה, אבל מידך, הוא כן מחמיר. כי הוא אומר בעל התניא, לא מספיק, כמו שאמרת, רק הגיע החושך, תגרש את החושך. תעשה תשובה ותמשיך, לא. לא מספיק רק לעזוב את החטא, להפסיק עם העבירות, אלא צריך או לקבל עול מלכות שמיים לגבי אותה עבירה שהוא עשה או המצווה שהוא נמנע ממנה. אלא הדרישה היא שעכשיו אדם יהודי יקבל עול מלכות שמיים, מה שנקרא על מלא, all in, נקודה סיום, נקודה ילע. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים בכל מרחבי החיים, שלא תהיה פה רק בכל התחומים, כי הבעיה היא... הבעיה בעבירה זה לא עבירה עצמה. אלא מה הבעיה בעבירה? את מה שהיא באה להגיד, מה שהיא מבטאת בסבטקסט. ומה היא מבטאת? היא מבטאת נכונות לפעול נגד רצון השם. ולכן התיקון, למה איחרת? אבל אמרתי לך להגיע בזמן. לא, שכחתי. הבעיה לא שאיחרת. תשען פחות, תקום בבוקר, לא שום בעיה. מה הבעיה? שאמרתי ולא עשית. כלומר, מה יחסים בינינו? זה הבעיה. זה משהו עמוק הרבה יותר מזה. ממילא התשובה, אתה צריך להוכיח לי שרצון השם חשוב לך, שמה שאני אומר לך משמעותי עבורך. ולא רק איזשהו פתרון נקודתי, טוב, אז אני אקום בפעם הבאה, אני לא אלך. אתה מבין, זה לא עניין. ולכן התיקון הוא לא יכול להיות רק בנוגע לאותה עבירה, שזה הסרת החושך שהגיע, או לחזור, שלא יקרה שוב ביטול מצוות עשה. אלא מדובר פה בעצם על תיקון שורשי, תשתיתי גדול הרבה יותר. לקבל עול מלכות שמיים בכל מה שנוגע למצוות לא תעשה, בכל מה שנוגע למצוות עשה. וזוהי המשמעות של תשובה, או בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? היום בעל תשובה, אתה יודע, טוב, פעם הוא היה ארס דוגמן, והיום הוא, כן? היום הוא ראש כולל בבני ברק, אוקיי? כן? לא. בעל תשובה זה אדם שהוא לקח בעלות על התשובה. מה זה בעל הבית? אני בעל הבית, כלומר אני מחליט מי נכנס, מי יוצא, איך הבית יתנהל, אני בעל הבית. בעל תשובה הוא לוקח בעלות על התשובה שלו, כלומר הוא לוקח בעלות על, במקום תשובה מה תגידו? לא על החטא, חטא זה נקודתי יותר גדול מזה. הוא לוקח בעלות, רגע, אני אסיים את המשפט, הוא לוקח בעלות על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא חטא נקודתי, טוב, תיקלתי פה, נשברה צלחת, אני אדביק, אני אקנה ביקה חדשה, לא. אני לוקח בעלות על התשובה, על הכחוש, איך אני עם כל הקדוש ברוך הוא, וזה משהו הרבה הרבה יותר גדול. זה מה שמייחסים לרב קוק, אבל זה פה בא לתאר את זה במשך הספר, שאומר שהתשובה, נראה שגם צדיקים עושים תשובה. תשובה היא לא תוצאתית לחטא, כמו חובת הלבבות או הרמב״ם. לכאורה מהרמב״ם משמע שמצוות התשובה, זה רק מי שחטא, ומי שלא חטא לא עושה תשובה, אומר הרב קוק. אומר את זה בא לתאר, נראה את זה במשך הספר, במשך אלול. שגם הצדיקים שמעולם לא חתום חייבים בתשובה, כי תשובה זה התקדמות, זה תנועה מתמדת להיות יותר טוב. מתוך השם, בטח, הוא אומר את זה, מפה זה לקוח, נראה את זה בהמשך. זה תשובה עילאה, תשובת הרוממות, שמתוך הרצון להיות דבק בקדוש ברוך הוא, אתה לוקח בעלות על התשובה. כן. עזיבת החטא זה הבייסיק, זה השלב הבסיסי הרדוד והנמוך. פה בפרק ב' כבר יש את העניין של הכפרה, שעזיבת החטא זה לא מספיק. כי עזיבת החטא עדיין לא מפצה על היחסים בינינו שלא, שיש בין אמפר. ברור, זה המינימום. זה הקומה הראשונה, כן. כן, לכאורה. אם אדם יודע שיש לו בעיה עם פקימה בבוקר, אז שיש לנו אותו מוקדם. אם אדם שיש לו בעיה עם... כל אחד, אבל זה ברמה הטקטית. אני לא עוסק בו בטקטיקה. בספר בעל התניה עוסק באסטרטגיה. כלומר, איך הגעת למצב בכלל שאתה יכול לא לקום בבוקר להתפלל? כלומר, איפה קצו חו בחיים שלך? זה לא נקודתי, טוב, תחליף בטריה בשעון, או תבקש מחבר שיתקשר אליך בבוקר שתקום. זה לא זה. זה מקום הרבה, זה הרבה יותר אסטרטגי, יותר שורשי. אז זה ככה טעימה ראשונה מלימוד בקיאותי בפרקים א' ב' בגרת התשובה. ממליץ בכל מי שלא למד להכין את א' ב', לעבור על זה שוב פעם, ולהכין לשבוע הבא, יום חמישי ב-5, את פרקים ג' ד' באיגרת התשובה, מומלץ עם פירוש.